אלתרמניה בגלי צהל חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. מעשה בתיבה מזמרת על שירי הילדים של נתן אלתרמן. מגישה ועורכת נעמה שוחט.
מהי תיבה מזמרת? מה טיבה ובמה כוחה? בשעה שפותחים אותה, לורה כזרת. כל זמר עולה מתוכה, כי חבוי בתוכה מנגנון זעיר, הנאור בסוב המכסה על ציר, ובכוחו מתחילה לזמר ולנגן היא, אכן כשמה כן היא. כך גם טיב ספרי זמר, בכך הם דומים, לתיבות מזמרות כאחים תאומים.
ספר התיבה המזמרת, הקובץ הראשון למעשה היחיד של יצירותיו של נתן אלתרמן לילדים, יצא לאור לפני יותר מ-50 שנים. שני דורות של ילדים כבר היו אמורים לגדול על הספר הזה, ולהעביר אותו הלאה לדורות הבאים. אבל בשונה מן השירים למבוגרים, מהטורים הנוקבים, מהמחזות, מעצבי התרבות, מעצבי התודעה, היצירה של אלתרמן לילדים נטמעה הרבה פחות. בשעה הקרובה נערוך היכרות מחודשת, מזווית קצת אחרת עם שירי הילדים האלה. נשמע ונדבר עם בני משפחה שאלתרמן כתב, אולי, ממש עבורם, נכיר קצת יותר מקרוב את אלתרמן, אלתרמן הילד, וגם נבדוק איך מתמודדים עם הטקסטים האלה ילדי שנות ה-2000. אני נעמה שוחט. האזנה נעימה.
ובעודי מדבר אל הספר החלו, שיריו מריבים פתע אלו עם אלו. מי יהיה הראשון? היא כל שיר באיבה. סך. אני אעבור לפני זו התיבה. בסוף כך הוחלט, הראשון לרעב. יהיה שיר על נושא הגדול ורב, שערך מסעיו לפני 1,000 שנים, פחות 200 או 180, ובגילו כבר ראוי הוא לזכות ראשונים. החלטה נבונה, מי ראשון על הסף? בנימין מתודלה, הפכו את הדף.
בשנת 1910 נולד בוורשה הבן הבכור של בלה ויצחק אלתרמן. רופאת השיניים ואיש החינוך, שניהם יוצאי רוסיה הלבנה, החליטו לקרוא לצאצא הראשון שלהם נתן, ולגדל אותו על טהרת השפה העברית. יצחק אלתרמן, אביו של נתן, הקים בבירה הפולנית, אולי במיוחד עבור בנו בכורו, גן ילדים ובית ספר לגננות. על הילדים ששיחקו בגן ניצחו בין היתר נשים כמו חנה רובינה, לימים הגברת הראשונה של התיאטרון העברי, ולצידה המשוררת והסופרת היידית קדיה מולודובסקי. גן הילדים הזה בוורשה הוא נקודת הציון הראשונה בטיול הקצר אל ילדותו של נתן אלתרמן. זה מין ניסיון להבין מה עשה מאלתרמן את אלתרמן, ואיך השנים הראשונות בחיים שלו השפיעו על הדרך שבה הוא כתב לילדים, בהמשך. את השעה הקרובה ילוו בין היתר שלושת האחיינים של אלתרמן, הבת ושני הבנים של אחותו לאה. ולפי מה שערן להב, גלי לירון ואקי להב מספרים, השירים של אלתרמן לילדים, שלפעמים נראים לא מאוד ילדותיים, דווקא היו מתאימים מאוד לאלתרמן הצעיר.
נתן ואימא חיו במשפחה שהיו בה הרבה אנשים שעסקו בספרות, משוררים וסופרים ומורים, והם כילדים הסתובבו בין הרגליים שם, ויש להניח שהם גם קלטו הרבה מאוד. יכול להיות שמכל זה התפתח מה שאני לפחות רואה יותר מאוחר, שהוא כיוון את הספרות שלו לרמה שהיא בעיניי לפחות, יותר גבוהה משל ילדים רגילים.
כדי להקנות לילדים שלו חינוך עברי, אמיתי, אפילו חלוצי, יצחק אלתרמן, אבא של נתן ושליה, עשה את כל הדרך עד פולין.
אחת הסיבות לזה שהם עברו לוורשה, היה כדי להקים את הגן הזה. כי ברוסיה אי אפשר להקים גן כזה. חוק ישן מימי נפוליאון, שאפשר להקים גן בשפה, אם יש, עם האוכלוסייה, ששלחת הילדים משם, מדברת בבית השפה הזאת. חוק מאוד מתקדם לימים ההם, ורק שם אפשר היה להקים אותו.
אני חושב שכדאי לציין עוד על הגן, מלבד זה שלמדו בו עברית ולימדו בו בעברית, והוא חינך לציונות, אז הם גם חידשו בזה שהם לימדו הרבה מאוד לימודי טבע, ויצאו לטבע, למשהו מעין מחנות ובילוי בטבע, דברים שהרבה יותר מאוחר אימצו אותם גם בקיבוצים.
נתחיל?
עומד הקרוס
הביאה, ותחתיו חבית הפוכה על פיה. אולי אפשר לנסות את זה אחרת.
את הדמות המבוגרת של אלתרמן כולם מכירים, או לפחות התמונות, אבל יש דברים שרק המשפחה יכולה לדעת. איזה מין ילד נתן אלתרמן היה?
אומרים שהוא היה מופנם.
מופנם ומאוד. אבל גם בתור גדול הוא היה כזה. הוא היה מופנם וביישן, ממש אדם ביישן.
הוא היה בהחלט מאוד צנוע לאורך כל חייו, אז לפי הסיפורים גם כילד. לפעמים באמת מביישן אחר כך יוצא צנוע, אולי זה בא מאותם שורשים.
אמא סיפרה שהיא ונתן הייתה להם שפת סתרים. ודיברו ביניהם בשפה הזאת סודות מול הילדים. אחר כך גם סיגלו לעצמם את שפת הבית. אמא לימדה את כל הילדים בקיבוץ שלנו את שפת הבית, כי היא ידעה את זה.
את יכולה לספר על זה משהו בשפת הבית?
שני בהבן, דיביברובו איביבריבי, קבאבא שבר קובולאבם, דיביברובו סיבית, אובו לבהב בפבח. הבנת?
מריבות בין אחים הגיעו, מסתבר, אפילו אל בית משפחת אלתרמן. נתן הילד רב מדי פעם עם אחותו הקטנה, לאה. אקי, אחד הילדים של לאה, שמע מאימא על האח הבכור שלה, שידע איך להרגיז, ואז, בסתר, בדרכו שלו, גם ערך לעצמו חשבון נפש.
סיפור שאימא שלנו סיפרה על אחיה. היא נסעה לאיזושהי קייטנה בקיץ, ומאוד רצתה לקחת את הספר שלהם, של שניהם, שנקרא הלב של דה אמיציס, ונתן לא רצה לתת לה אותו, והיה ריב גדול. היא נסעה בסוף בלי הספר, ואחרי שהיא חזרה, היא קראה ביומן שלו, בהיחווה, כן? את הסיפור על האירוע הזה, שבו הוא כתב, רציתי לרוץ אחרי אחותי, כדי לתת לה את הספר.
איפה היומן הזה היום?
והיומן הזה כנראה ירד לטמיון, כי אני לא יודע עליו שהוא קיים. אני פשוט יודע מחוקרים אחרים שהיו אצלנו ודיברו איתנו, שלא ידוע על יומן שלו.
פרופסור זיוה שמיר, את חיברת ארבעה ספרים על אלתרמן, ביניהם ספר אחד על שירי הילדים שלו, תיבת הזמרה חוזרת. חקרת הנושא הזה לעומק, והשאלה הראשונה שאני רוצה בעצם לשאול, למה אלתרמן החליט לפנות לילדים?
אצל אלתרמן זה לא היה רק משום שהוא היה בנו של משורר ילדים ידוע, שחיבר את השיר האלמותי, יש לנו תייש, משום ששירי הילדים ואגדות הילדים היו עבורו חומר נפלא לכתיבה שלו, שהיא תמיד מורכבת מניגודים עזים, וכדי לאמת בעין, כן, את השחיתות של העיר הגדולה, עם התמימות של הילדים, הוא היה נזקק לחומרים האלה.
למי הוא בעצם דיבר?
ילדים יבינו מהם דברים אחרים, ההורים שלהם יבינו דברים אחרים, וכשהם יגדלו, אני מתכוונת הילדים, אבל גם ההורים, כשיקנו דעת, יבינו יותר ויותר. בשירי הילדים האלה הוא יכול היה גם לצקת ערכים, שבשיריו למבוגרים הוא כבר לא יכול היה להכניס אותם, כי עלה דור חדש על במת הספרות, שלא אהב הרבה מן הערכים הציוניים שאלתרמן הטיף להם בשירתו, והוא חשב ששירי הילדים זה המקום להכניס אותם ערכים שכבר כביכול פשטו את הרגל.
הפרופסור זיוה שמיר, בואי נדבר על האפרוח העשירי. האפרוח העשירי כתוב בחרוזים נפלאים, הוא גם יצא לאחרונה עם איורים מאוד יפים, זה נראה הכל מאוד שמח ולבבי, אבל התוכן רחוק מאוד מלהיות ילדותי. מהו בעצם האפרוח העשירי?
תוצר של שנות ה-40, היא יצאה לאור ב-43, יש בה אמירה קשה על נטישת האפרוחים. אלתרמן ראה מול עיניו את האימה הגרמנית שהולכת ומתנחשלת ומתנחשת, והוא ראה באופק דברים מאוד קשים.
זה סיפור בעצם על אפרוח, תרנגולת שהטילה 10 ביצים, הביצה העשירית נשארה בלתי בקועה, והאפרוח העשירי הוא בעצם מונולוג של, אפשר לקרוא לזה עובר, אני לא בטוחה איך קוראים לאפרוח לפני הבקיעה.
כן.
שהוא נמצא בתוך
גוזל.
תרם הבקיעה, הוא כן. נמצא שם, וחושב לעצמו, האם אי פעם מישהו עומד לדגור, האם אי פעם אני אצא מהביצה הזאת. כל הספר הוא בעצם סיפור של חרדת נטישה אחת גדולה. עד שבסוף מישהו נזכר בקיומו. אבל תוך כדי, יש לו כל מיני מונולוגים קוראי לב, כמו, אימא לאיה את, אימא, למה זה שכחתי נפנימה, למה גם אבי עזב את בן זקוניו בבור צל מוות, או יא, מה לי זה קרה, איזו מין צרה צרורה. האפרוח הזה שעדיין עוד לא בקע, עוד אין לו נשמה באמת, או אולי יש, אני לא מכירה את התחום הזה, הוא פוחד, 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 עד שבסוף, בסוף מישהו נזכר שחסר עשירי למניין בערב יום כיפור. מזלו של האפרוח שהוא יצא עשירי, ואז נזכרו לדגור ולשלוף אותה החוצה מתוך קרומי הביצה. זה סיפור נורא.
סיפור נורא שלפי דעתי הוא אלגוריה, יש בו אמירה קשה על נטישת הגוזלים באירופה, אמירה ששום ילד לא יכול להבין אותה. איש לא אמר דברים קשים כל כך, כי בין שהאפרוח הזה יישאר בביצה כנפל, ובין שהוא יצא החוצה, לא ברור מה יהיה גורלו, ייתכן שגורלו נגזר עליו, כי הוא נולד בעצם בראש השנה, רגע לפני ההכנות ליום כיפור, לכפרות שמסובבים את התרנגול ודנים את גורלו. הנוסח הראשון של היצירה הזאת אמנם נכתב כמה שנים קודם לכן, כשיהדות גרמניה נמלטה לארץ, אלתרמן ראה את עצמו תמיד כהצופה לבית ישראל. ונכון, הוא כתב פה יצירה ילדותית כאילו, אבל את בעצמך חשת שזאת יצירה עם מסר מאוד קשה.
זה לא סיפור שאני אקרא לבן שלי רגע לפני השינה.
לא.
זה לא, לא. משהו שאת רוצה שהוא ייסחף איתו לתוך חלומות.
ממש לא. ממש לא. נכון שבסופו של דבר הוא מרגיע את עצמו שהכל ייגמר בטוב.
כן, הספר נגמר בזה שהאב נוקש במקור אבא תרנגול, כן. ויהי אור.
ויהי אור, כביכול הכל נגמר בסוף טוב, כמו שכל ילד רוצה, אבל הוא רוצה לרמוז שהילדים אינם, שכל ההוויה הזאת איננה.
בניסיון להבין לאיזה קהל של ילדים נתן אלתרמן כתב, ביקשתי מהאחיינים שלו, ערן, גלי ואקי, לספר איזה יחס הוא העניק להם בתור דוד.
בתקופה שאני הייתי ילד, וזה היה מאוד מזמן, אצלנו לפחות, בקיבוצים, פחות התייחסו לילדים. ההורים היו עסוקים בדברים יותר חשובים, באמת יותר חשובים, אני לא אומר את זה כאילו, ואנחנו הסתדרנו טוב מאוד לבד, ונתן, כשהוא היה בא לקיבוץ, אז אני מאמין היום שהיו לו דברים בהחלט יותר מעניינים ויותר חשובים מאשר להתייחס לילד, שזה הייתי אז אני. אם כי פה ושם, הוא כמובן התייחס כמו דוד, היה מביא את השוקולד שלו עם האגוזים, והוא גם כתב שיר לכבודי שגם שרו אותו בימים ההם. ומי באר שבע ועדן, אין בחור כמו ערן. אז הוא התכוון אליי כמובן. בכל אופן, בימים ההם, כמו האנשים המבוגרים האחרים סביבנו, אז התייחסו אל הילדים כמו אל מבוגרים קטנים, משהו כזה. יותר מאוחר, אז אקי זוכר דברים אחרים, אליו הוא התייחס לגמרי אחרת, כמובן, גם הסביבה כבר התייחסה אחרת.
שלושת האחים לבית משפחת להב נהגו לנסוע בחופשות לתל אביב, כדי לבקר את בני משפחת אלתרמן. אחרי הדרך הארוכה שהם עשו מקיבוץ תל עמל, אחרי החינוך הקיבוצי, גלי מספרת שבעיר היא זכתה ליחס הרבה יותר אישי.
בהתייחסות של נתן בעיניי, מה שמאוד מאוד מיוחד, זה שאנחנו היינו הילדים של לאה אחותו, אנחנו היינו גולת הכותרת של תשומת הלב שלו. כשהייתי מגיעה לתל אביב, היה מקבל אותי בשמחה מופגנת ממש, והיה אומר, בואי עכשיו נעשה לנו חביתה ענקית, והיה איזה חמש ביצים עם חביתה כזאת, או למשל ביום אחר, אנחנו נלך עכשיו לאכול ארוחה נהדרת, ארוחה ענקית, אנחנו רעבים עכשיו, אנחנו נלך לאכול, והיינו הולכים למסעדה שם בבן יהודה, אני חושבת שקראו לה אנקרה, ואיך שהיינו נכנסים לשם, המלצרים היו קופצים לדום. אני תמיד הרגשתי שזה גם לכבודי, כי זאת התחושה שנתן נתן.
9 שנים אחרי שערן נולד, 4 שנים אחרי גלי, הגיח אקי לאוויר העולם. נתן אלתרמן, אז בן 35, ראה באחיין הצעיר שלו שותף של ממש לשיחות על נושאים שברומו של עולם.
אני זוכר אותו כדוד, עם כל הפיצ'יפקס, עם המתנות והפינוקים וכו' וכו'. אני אחזק משהו שאירן רמז עליו, על הרצינות שבה הוא דיבר איתי בתור ילד. כמו שהוא כותב, ככה הוא דיבר. בשפה גבוהה ונמלצת, וגם עם הרבה התרגשות בדיבור מכל שטות, שזה איזשהו גם תמה מאוד יסודית של כל השירה שלו. היה מתלהב מאיזה ציפור שעוברת. הבית, 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 אקי. איך שהציפור הזאת עפה. כבר במילה הבית בעצם, זה לא מילה שאמרו אצלנו. אתה יודע, אמרו לנו, סתכל. או היום אומרים שוף, כן? אבל אצלו זה היה הבית. או
היה ראה ולא תראה.
או כן. או אמור, אמור, לא מתגיד. למשל, תקופה שגלי התאמנה בברכת המכבייה, בשחייה, וגרה אז אצלם בשדרות נאודיו, וגלי יצאה החוצה בבוקר עם הטרנינג שלה או משהו כזה, ונתן הסתכל, והוא קורא לי, הבט, 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 אקי, איזה מחזה זה. הוא עמה זה התמוגג והתפעל מהמראה הזה בלי גבול. במידה מסוימת, זה היה מין מבוגר עם ראש קצת של ילד. מאוד מתלהב מכל דבר. אני חושב שרוב הילדים הם כאלה מגיל מסוים. כשאתה מבוגר, אתה כבר קצת מקבל דברים כמו שהם. אצלו, לא, הוא בביטוי המפורסם פתאומית לעד. ככה הוא מתייחס אל העולם. זה חיה שאתה לא מכיר אותה בחיי היום שלך.
איך נראו ימי הקיץ, החופש הגדול בבית משפחת אלתרמן? אקי, האחיין, נזכר.
כל התקופה של שנות ה-50, זה היה מגיל 5 או משהו כזה, בערך עד גיל 10-11, הייתי נוסע לשם כמעט כל קיץ, ומבלה שם איזה כמה שבועות, רוב הזמן איתו וגם עם תרצה.
בתחושתך באת לבקר אותו יותר מאשר תרצה?
יותר שעות איתו, והיינו מבלים מה זה בילויים משגים. קודם כל היה מפנק אותי בצורה פשוט מוגזמת. היה לוקח אותי לסרטים ולאכילות למיניהם. כשהיה בא קרקס, אז היו מזיקים אותי מהקיבוץ שאני אבוא, נתן היה כותב, ואז הכל היה מכתבים, לא היה טלפונים. בחודש דרך זה וזה יגיע הקרקס, ואקי חייב לראות אותו. כאשר היינו הולכים, וזה בעיקר היה, ביקור היה מיועד בשבילו בעיקר. אבל גם אני הייתי נהנה, אבל הוא יותר. הוא היה צוחק מכל השטויות של הליצן שם, ממש מתמסר לזה, ממש כמו ילד.
אז לאלתרמן, כמו ששמענו, היו באופי גם קווים ילדותיים. אבל שירי הילדים שלו, האם הם באמת מתאימים לצעירים רכים בשנים? המוזיקאי נתן סלור, נכדו של אלתרמן שקרוי על שמו, הסכים להירתם למשימה, והלחין יחד עם יסמין אבן שניים מהשירים שסבא שלו חיבר לילדים. שלום נתן. את הסבא שלך בעצם לא הכרת. נכון. נולדת שנתיים אחרי שהוא נפטר.
נכון.
אבל בעצם השירים שלו יושבים לך כמו גיבנת על הגב כל החיים באיזה אופן, או גיבנת חיובית, גיבנת נוחה אולי, אבל כל החיים אתה בעצם הנכד של אלתרמן.
נכון, אהבתי את הדימוי של הגיבנת, זה אכן כך. גם לגיבנת חיובית זו הגדרה חביבה בעיניי.
יותר כמו תסרוקת אפרו ענקית.
אוקיי, זה יותר מתאים. גם היה לו שיער כזה. דרך אגב, גם לי שיער מקורזל.
מה התחושות שלך כשאתה מתיישב? הוא מנסה להלחין שיר שלו, שיר שהוא חיבר.
אוקיי, אז קודם כל, אני חייב להגיד שבמשך השנים שמרתי מרחק כיוצר מהשירים שלו, מהיצירה שלו ושל אמי, תרצה אתר, אבל בשנים האחרונות זה באמת יותר ויותר קרה. קודם כל, אני גם הרבה מופיע עם שיריו המוכרים, בין עוד כמה דברים שאני עושה. ומבחינת היצירה, אני מודה שתמיד איכשהו זה הגיע אליי דרך יוזמה מבחוץ, וזה היה באמת מוזר בהתחלה, אבל גם מרגש, מכיוון שזה איזשהו סוג של דיאלוג אמנותי, חד צדדי אמנם. אני מרגיש שבאמת כל שיר זורק אותנו למקום אחר. אני עושה את זה עם המוזיקאית יסמין אבן, שאנחנו פשוט מבחינתי שניים שהם אחד, במקרה הזה.
בחרתם בשיר מתוך צרור הקרקס. Mm-hmm. נגיד, את חושבת קרקס, מה את חושבת? איך זה נשמע?
אני חושבת מה משהו שהוא חי ותהלוכתי ושמח, אבל גם יש פה איזו תחושה של צבאיות אכזרית בפנים.
כשחושבים על דוד שמשחק עם האחיינים שלו שהגיעו העירה, עולות בעיקר תמונות של ריצה, השתוללות, הוצאת אנרגיה נמרצת, מטורפת. אבל הבילויים עם דוד נתן אלתרמן, ששימשו כמו שנראה בהמשך השראה לשירי הילדים שלו, היו הרבה יותר חינוכיים.
הם יושבים על הנרפסת שם של דירות נורדה, ומשחקים בכל מיני משחקים. המשחק אחד שאני זוכר זה המשחק של המצאת מילים. גיליתי שיש סוג של מילים בעברית שבשינוי של אות מקבלות מובן שהוא קצת קרוב למובן המקורי. ודוגמה, זה יותר קל להסביר, למשל המילה שכח, זו המילה שעליה המצאתי את המשחק. והיינו משחקים, כל אחד צריך למצוא מילה כזאת, וברגע שהוא ממציא, אז המילה, זה עובר לשני התור, עד שהראשון לא מוצא והוא הפסיד.
באחד הימים, האחיין אירה נשלח כל הדרך מקיבוץ תל עמל כדי לקחת את אחיו הצעיר אקי אל החוף. כשהוא הגיע לתל אביב, הוא גילה שזה לא יהיה כל כך פשוט.
באתי לבית, אני רואה את שני אלה יושבים במרפסת, בכלל לא מסתכלים בכיוון שלי. לא מתייחסים, מסתכלים מתוחים לכביש. על מה? אתה תזכר בזה. מתי יגיעו בבת אחת לצומת? מתחת נורדאו שם, כן, זה הצומת של דיזנגוף והשדרות, כן. מתי יגיעו ביחד ארבעה אוטובוסים לצומת? זה היה קורה אולי פעם ביום. אז הם ישבו, והוא לא הולך איתי לים בשום דבר, הם שניהם צריכים לראות מתי יבואו ארבעה אוטובוסים לצומת ויחד.
בתור ילד מהקיבוץ, שפעם שאני רואה כל כך הרבה אוטובוסים, היה קו 4 שהיה עובר שם בשדרות נורדאו, נוסע בבן יהודה, שעובר בשדרות נורדאו ושובר שמאלה לדיזנגוף. ומכיוון ששם זה כבר סוף הקו, אז לקראת סוף הקו, אבל לפעמים מתחברים שני אוטובוסים ביחד. וחיכיתי לראות אותם עוברים את הזוג הזה בדרך בחזרה. בחזרה הם מביאים אחד-אחד. אמרתי לה, הם נעלמים שם הזוגות האלה. ואז הוא לקח אותי ביד, והראה לי את קצה הקו.
כמו רוב המבוגרים, גם אלה שיוצרים לילדים, אלתרמן העדיף להשאיר לפחות חלק מהמעללים שלו הרחק מעיני הדור הצעיר במשפחה.
בתקופה הזאת בכלל לא ידעתי שקיים כסית.
גם אני הייתי יותר גדול ולא ידעתי.
זה רק בגיל יותר מאוחר. הוא היה נעלם מתישהו בערב, אני לא ידעתי לאן. הוא לא היה איתי בזמן שהלכתי לישון. והייתי מתואב בבוקר, הוא כבר היה מסתכל שם בחלון, בוהה, ואז הייתי קם, אז הוא כבר מצטרף אליי.
בשנת 1958, שנת העשור למדינת ישראל, אלתרמן הוציא את ספר התיבה המזמרת. באחד השירים בקובץ הזה, אנשי עלייה שנייה, אלתרמן העביר לקוראים הצעירים שלו שיעור בתולדות הציונות בגובה העיניים. כדי לבדוק עד כמה, אם בכלל, היצירה הזאת מתאימה לילדי שנות האלפיים, יצאתי על שדה הקרב האמיתי. כיתה ד'
עכשיו בואו נתחיל לקרוא.
הם היו על עלמים צעירים, הן היו על עלמות צעירות, כשעולים חדשים עם צרורות זהירים, התחילו ביהודה ובקעת כנרות, הם בערך לפני 50 שנים. ארצה באו להיות חלוצים ראשונים וכל רואיהם אמרו עליהם
איזה מין בני אדם משולים.
הם אמרו, אין זה די לדבר על ציון ועל ארץ אבות, כי צריך לסכל ולחפור באר, ולחרש ולזרוע צריך לעבוד. זאת אמרו ועשו בין הבזים ושונאים, הם עמלו עד בלי כוח בשדות כמשונים, וכל רואים אמרו עליהם איזה מין בני אדם משונים.
אוקיי, אז מה קראנו?
הם אמרו שהם צריכים להתחיל לעבוד את האדמה ולחרוש ולזרוע. הם התחילו לעבוד. ואז הם אמרו להם שאיזה מין בני אדם משונים הם.
הם אמרו שאי אפשר רק לדבר, שצריך לעבוד.
אומרים ויוצאים לעבוד.
באמת בני אדם משונים מאוד.
אור הזרקורים למעלה מטפס עולה פתאום מעלה הלאה מעלה.
סליחה, אוי, תהייתי בפסנתר, אוי.
באמת? אוקיי. אומרים גם זרקורים או זרקורים?
שלושת האחיינים של נתן אלתרמן, ערן, גלי ואקי, קיבלו כמובן את ספר התיבה המזמרת באופן אישי. אקי, הצעיר מביניהם, גם זיהה את השיחות הקרובות שלו עם הדוד נתן ביותר משיר אחד.
קיבלתי מתנה כמובן, ספר עם הקדשה, שלצערי הוא לא קיים כבר, לפחות לא בידיי. והייתה לי הרגשה שהספר הזה נכתב בשבילי. לימים פגשתי הרבה מאוד אנשים שהרגישו את אותה הרגשה.
אבל לא כולם ישבו לו על הפרקיים.
לא, נכון, אבל אני חושב שבמידה מסוימת יכול להיות שזה, כי הוא במובן מסוים, כאילו מסכם את התקופה הזאת. סיכום של השיחות בינינו. לא, לא אחד לאחד כמובן. למשל, אם ניקח את בנימין ותודלה, אחד מגיבורי ילדותי.
אקי להב, שהדוד נתן בחר את השם שלו, כמו גם את שמותיהם של שני אחיו הגדולים, מספר על החיבה המיוחדת של אלתרמן למילים ולשמות שהתבטאה גם בשירים שלו.
למשל, על שמות כבירים של אישים אבירים. היינו בהחלט מתפעלים מכאלה שמות בתנ"ך. בעיר אילון בצעננים, החולשת על מלוא חצי פלך, תהילו עם שקיעה נשואי פנים, ישבק, שושק, שוטלך.
אחרי שמות כמו ישבק, שושק, שוטלך, אין לכם ממש זכות להתלונן על השמות שלכם שהוא נתן לכם.
כן, הוא יכול היה לעשות יותר גרוע, כן.
כי זה שטרבוזני.
לא, זה אנחנו אחר כך המשכנו, הייתה לנו כלבה שנקראה נורה, ויום אחד שהיא המליטה את הגורים, הגורים האלה קיבלו את השמות האלה.
תוכל לקרוא עוד קטע מהשיר הזה?
היה איש בק, איש דק, ושוטלך, שטוח, כרקיק, במלח. הלכו לאיתם וברכו באיחול, כל מודה, אף אלצו בראותם, את רוכלי הסדקית, חטוש וחול. ואת הבסם, בענה זיתם.
בניגוד לאקי, אחיו הגדול, ערן, התוודע לספר כשהוא היה כמעט אב לילדים בעצמו.
כשאני קיבלתי אותו, אז כבר הייתי נשוי, ואילנה, אשתי, הייתה בהיריון. ואז קיבלנו את הספר, והיה כתוב לאילנה וערן, מאת נתן, הרואה את הנולד. אני מאוד אהבתי את הספר, ואני אוהב אותו עד היום. יחד עם זה, גם לא הרגשתי שהוא נכתב אליי, כי לי לא היו החוויות האלה כמו שהיו לאקי עם נתן, וגם הרגשתי שהוא ברמה גבוהה מדי, או אחרת, הוא לא מתאים לילדים, באמת. הוא בעצם יצר ספרות ילדים שהיא, אין לי מילה אחרת, היא מעל להתאמה לילדים הממוצעים, או נגיד הרגילים. ואני בילדים הרגילים מונה את כל הילדים והנכדים שלי גם כן. שהם לא טיפשים בכלל.
הם אמרו, לא צריך שנראה, משודד ומיצר ורודף. יש לקום ולצאת לשמירה, על סוסה עם רובה על כתף. זאת אמרו ועשו בילל התנים, הם שמרו בלילות על שדות וגנים, וכל רועיהם אמרו עליהם איזה מבני אדם משונים.
מצד אחד לא כדאי לעזוב ארץ שנוח בה וזה, אבל מצד שני זה שווה לעשות הרבה מאמץ כדי שיהיה ארץ שלכם, כאילו של היהודים.
הם דווקא אנחנו לא משונים כי גם הם יש להם ארץ.
שהם עזבו את הארצות כי הם רצו את העצמאות שלהם.
מייסדים השומר ומשיחים שיח סוד.
באמת
לאיזו כתובת אלתרמן כיוון את שירי הילדים שלו? אם שואלים את האחיין, ערן, בגלים שהילדים שאלתרמן הכיר, היו הרבה מעל הקורא הממוצע.
אני חושב שנתן בחייו יצא לו להיפגש עם ילדים שהם היו מבחינת שפה והבנה, הם היו שונים מילדים רגילים. יושב פה אקי, היום הוא כבר גדול, אז אפשר להגיד, אבל בהחלט לא כל ילד, לא אני גם כן, ובטח גם לא גלי, לא היינו מסוגלים לדבר איתו על הדברים האלה ברמה כזאת.
שני ילדים שממש לא התבלבלו מהמילים הגבוהות של אלתרמן, היו אקי להב, אחיו של ערן, וגם תרצה אלתרמן, בתם של נתן ושל אשתו רחל, הידועה הרבה יותר בשם המאוחר שלה, תרצה אתר.
ישבנו היא ואני וקראנו את הספר הזה מהתחלה ועד הסוף. היינו מכירים אחד לשני את השירים. התמוגגנו כמובן מכולם. היא אהבה את הספר הזה מאוד. ואפילו שאלה אותי איזה שיר אני הכי אוהב בספר הזה. ולא ידעתי להחליט. בסוף בחרתי בשיר על שמואל הנגיד, שכנראה דיבר אליי בגלל הדמות של הבן שלו, שהיה פחות או יותר בגיל שלי, בן 9. וכותב מכתב לאבא שלו לשדה הקרב, שולח לו את הדיוון שלו, הוא העתיק את כל השירים של אבא שלו ושלח אליו זה. תרצה הייתה בחרה חד משמעית בספני שלמה המלך, בשום איסוס.
50 שנים אחרי שאימא שלו עיינה בספר התיבה המזמרת, נתן צלור, בנה של תרצה אתר, נכדו של אלתרמן, נאתר לבקשת גלי צהל, וניגש עם יסמין אבן למלאכת ההלחנה. הנה שיר הכרוז מתוך צרור נפלאות הקרקס, שהוקלט כאן באולפני התחנה.
עומד הכרוז וכל מגביה ותחתיו חבית הפוכה על פיה עומד באור חזק של פנסים במגבת צילינדר של שר תקסים כתרך כרוזי הקרקסים עומד וסופר ומונה קו לקו את שבחי הקרקס שנטע אוהליו וסביב לקרוז אנשים ונשים ועטף עומדים בעיגולים ושורות שורות לוחד ליבותיהם כערים צורות
האוכבת, פרופסור גונדולפיני מאסטרו טונים, תזמורת בעלי חיים הופעת על עצים, התעמלות מעופפת האיש החזק, הג'ונגלר
וכולו כאורך מלחמה ונאומו כגדודים חמושים רעיוניו דורבנות ודבריו פרשים חודי ספמותיו קרמחים לטושים מתם, מתם, מתם אהיה כשומע כל רם וכרואה הברקים שזיבם שבוב הלשם רק כדי שאחזור בלי ידיים יש קשר
שיר הכרוז מתוך ספר התיבה המזמרת של אלתרמן. השיר הזה, כמו השירים אחרים, לא לגמרי ברור איזה ילד אמור היה להבין אותו, עם המשפטים הפתלתלים, עם המילים הגבוהות וצירופי המילים המשונים. הניסיון להבין למי בעצם אלתרמן כתב, מוביל גם אל הבית הפרטי שלו, אל הבת הפרטית שלו, אל תרצה. גלי לירון, בת הדודה של תרצה, מספרת על ילדה שבלי שום ספק הבינה למה מתכוון המשורר בשירו.
אני חושבת שתרצה הייתה באמת ילדה מבריקה, וילדה של עולם ומלואו. היא הייתה ילדה של אגדות וסיפורים והצגות, והיא הייתה ממציאה סיפורים. היא הייתה, אני זוכרת, משחק אגב שהיא המציאה, שהיה לנו. היא הייתה מובילה אותי בתוך תל אביב ברחובות, ואני הייתי צריכה למצוא לבד את הדרך הביתה. הייתה הולכת מאחוריי. תרצה הייתה באה לתל המל, היינו יושבים, כל הילדים בחצי גורן על אחד הדשאים, והיא הייתה מציגה, הצגה שלמה. היא הייתה המלך, והיא הייתה המלכה, והיא הייתה הנסיכה, והיא הייתה האביר שבה. תרצה גדלה בבית של שחקנית ומשורר. היא הייתה מתחילה ספר בערב, בבוקר היא גמרה אותו. אז ברור לגמרי שתרצה לא הייתה לה שום בעיה להתחבר לשירים האלה. היא הייתה ילדה מכוננת, אין לי ספק. היא הייתה ילדה שהעולם שלה היה ספרים.
כשתרצה הגיעה לבקר אותנו בקיבוץ, מספרת גלי, אמא שלי, דודה שלה, הפנתה אליה את כל האנרגיות שהיו לה.
אני זוכרת אותה בתור ילדה יותר קטנה, את אמא יושבת, מחבקת אותה ככה. היה ברור שכשתרצה בא, נכון, אתה זוכר את התמונה הזאת?
כן.
היה ברור שכשתרצה בא, זה המקום שלה.
גם אבא של תרצה, נתן אלתרמן, כמו שהשירים שלו יכולים ללמד, ידע שתרצה זקוקה ליחס מיוחד. יחס שגלי מתארת כמעט שברירי.
לדעתי, תרצה הייתה בבת עינו. הבן אדם שהרעיד את ליבו, שהוא חרד לו תמיד, תרצה הייתה. השיר משמר, לדעתי, מבטא את התחושה שלו שאנחנו הרגשנו אותה תמיד, את המקום הזה, שתרצה היא בחרדה גדולה כלפיה, הוא במין משהו שבקדושה.
בשיר מעשה בפי סופית שנכלל בספר התיבה המזמרת, אלתרמן מספר לקוראים הצעירים על אות אחת, לא מלכת האלף בית, שמצליחה להוכיח שבלעדיה העברית אינה עברית. בעיני הפרופסור זיווה שמיר מדובר במשל על גורל העם היהודי, לא פחות.
מעשה בפי סופית, מעשייה מחורזת נפלאה, על אות יוצא דופן, חריגה, גבוהה, עם אף מעוקל, לא יפה, לא מקובלת, כמו ילד לא מקובל.
האות הזאת היא לא רק משונה, היא גם, ולא רק לא מקובלת, אלא גם מוקנטת.
מי מתחיל בהקנתה? דווקא האות יוד, האות הכי קטנה והכי עלובה, שאין לה אפילו מעמד רגליים.
אז אומרת היוד החסודה, לפי השיר, אחוד לכן חידה. מי זו הנשקפה מספר ומגביל, על פי רגלה היא חסידה, אבל על פי אפה היא פיל. סמכו האותיות כי תקץ ליבן בשעמום, ובכל הלז קפצו על המציאה, החלו כל כולן מאהבי ועד זשרץ, בפה סופית להתקלץ. אז כל האותיות התחילו, הצטרפו לקטטה, באמת כמו ילדים. מישהו אחד אומר משקף עופר, וכל הילדים מזנקים על המציאה. וכל האותיות התחילו להמציא הקנטות משלהן, איזה אורך ואיזה עוקם לתפארת, למה יסתקו אותה בכלל בזבוז עופרת, ועוד מיני ירידות, ואז הפה היא מחליטה להגיב.
כן, אז מבחינה פסיכולוגית יש פה משהו מאוד, מאוד עמוק, שאני חושבת שבכל חברת ילדים מרגישים את זה. כאן אפשר להרגיש את חרדתו של ילד שהוא איננו מקובל, שכולם יוצאים נגדו, ומה הוא יעשה? והפה הסופית בוחרת להיעלם מן הזירה. פשוט לתרוק את הדלת ולצאת מתוך האלף בית, לא להתחנן ולא להילחם על מקומה בתוך החברה, אלא פשוט לפרוש. ופתאום רואים שהעולם לא מסתדר בלי פי סופית, למרות שזאת אות נדירה, והיא איננה מופיעה בכל שורה, בכל זאת העולם לא יכול להסתדר בלעדיה.
כן, הציפורים שעופפו חדלו לרגע מלעופה, המתעופפים פסקו מלתופה,
כן.
לא עוד הברזים, לא עוד שטפו שטו, והטיפות כן. לא עוד נטפו נטו, ונמשך הרגע בלי לחלו.
העולם לא מסתדר בלי חלק מתוך המערכת. אפילו אם זה וב קטן, אפילו אם זה בורק קטן. אבל הוא גם חושב ברמה גבוהה יותר, על עולם, נגיד שהוא יודן ריין, נקי מיהודים, לרגע אפשר להסתדר בלי היהודי, אבל אחרי זמן מה מגלים שגם הוא נחוץ. אני אומרת, אלתרמן ראה פה
כן,
משהו אישי.
כן, עד כדי
אישי.
כך, אנחנו לוקחת את זה ממש
כן,
עד כדי יציאה נגד האח.
כן, אני חושבת שתמיד היה אצלו גם מומנט כזה של אלגוריה לאומית.
אז למה דווקא פי סופית?
אולי משום שיש לה אף ארוך, כמו בקריקטורות האנטישמיות.
רגע, עוד לא הגענו לאיך זה נגמר, באמת, מה הסוף של כל המעשייה הזו?
הסוף של המעשייה שהפה הסופית חוזרת לתוך המערכת.
אז ככה, ופה סופית שמכוחה על העולם כמעט הקץ בה, עמדה תמימה, צנועה, נוחה, כאילו לא נקפה היא אצבע. שום אות לא עוד פצתה את פיה להקניתה את המנצחת, שכן האלף בית השביע את כל האותיות גם יחד, שלא לשאול אם דמות הפילה או אם לה דמות החסידה, ולא להרגיזה חלילה ולא לפגוע בכבודה.
זאת אומרת, לא האותיות הפסיקו להקנית את הפה הסופית, אלא האלף בית, המורה, הנהלה, האום, השביעה אותם לא לגעת בה. זאת אומרת, איזה מנגנון גבוה מלמעלה השביע את הפרטים להתנהג יפה כלפי האות הזאת הלא מקובלת. ושהאותיות הסוררות תשבנה בצד ותשקוטנה.
הם אמרו בלשונות נחר, מדברים היהודים נחליט מהיום, אל נאמר ממחר, לדבר ולכתוב עברית, ובעברית שרדמה בספרים ישנים, הם זימרו, התווכחו וערכו עיתונים, וכל רואיהם אמרו עליהם, איזה מין בני אדם משונים.
הם החליטו שמזמן מסוים מחליטים שכותבים רק בשפה אחת, ושכל מה שקוראים יהיה כתוב בעברית.
כולם ידברו באותו שפה ואז לא יצאו שם ריבים, והם רצו להיות כולם ביחד, והם יכולים לחשוב אחד בשני, אז שלא יהיו ריבים כל הזמן.
מדברים הם עברית, אוזניכם השומעות. באמת בני אדם משונים מאוד.
במידה רבה אל ערן ואל גלי הוא התייחס כאל פאר היצירה הציונית. לעומת תרצה שיותר משהו שהוא מעולם אחר. זה היה פאר היצירה המושלם.
בעיני האחיינים של אלתרמן, השיר אנשי עלייה שנייה נכתב על אמא שלהם, לאה, אחותו של נתן, שבניגוד אליו פעלה בשדה התבואה, לא בשדה היצירה.
הוא התייחס, כמו שאתה מתאר, לאחותו, לאמא שלנו.
כן, גם אליה.
לא אליה אישית, אלא אל מה שהיא עשתה. בחיים שלה, כי הם שניהם התחילו מאותה נקודת התחלה. הוא היה איש של שכתב ודיבר, והיא הייתה אישה שעשתה. באותם ימים שנפרדו דרכיהם, שהוא היה משורר, כבר אז משורר מפורסם וידוע מאוד, והיא גמרה את הגימנסיה כמה שנים אחריו, והיה לה כבר כרטיס לפריז גם כן לנסוע ללמוד, והיא אמרה, לא, אני הולכת לקיבוץ, יש משימה אחרת, זו הייתה תקופה אחרת, ועזבה את הכל והלכה לקיבוץ. והוא כל ימיו, אין לי ספק שהריץ את המעשה שלה, אותה ואת המעשה שלה, לא מעט שירים מופיע המוטיב הזה, אבל פה בעלייה השנייה בדיוק, הם אמרו, אין זה די לדבר על ציון ועל ארץ אבות, כי צריך לסכל ולחפור באר, ולחרוש ולזרוע, צריך לעבוד. זה היה הוא, שתי השירות הראשונות, וזאת הייתה היא.
הם כיום את הארץ עוברים ורואים, בסדנות וניירים וגנות פוריות. עיקרים, פועלים, חיילים, עברים, מושבות וקבוצות, ועירים עבריות. הם אומרים, אם חורשים וזורים ובונים מפילל, מי חלם, מה שונים הזמנים, וכל רואים אומרים עליהם, איזה מין בני אדם משונים.
הדברים כה פשוטים, מה לרגוש ולתהות, באמת בני אדם משונים מאוד.
וכולו כאורך מלחמה, ונומו כגדודים חמושים, רעיוניו כדורבנות. לא, לא יצא לי טוב.
כן, האמת צריך את זה יותר שנסון, יותר שק ברל כזה, כן.
אוקיי.
כן. בוא ניקח עוד פעם.
אוקיי.
כשאלתרמן אומר קרקס, פרופסור שמיר, למה הוא מתכוון?
הקרקס עבור אלתרמן הוא העולם כולו. הוא בעצם מראה איך הקרקס פועל, אנחנו רואים קרקס ואנחנו צוחקים ואנחנו בטוחים שאין קל ונחמד מזה, אבל למעשה מאחורי זה עומדת עבודת פרך. אני אוהבת במיוחד במחזור הזה דווקא את ההפסקה במופעי הקרקס. ויושבים בקהל שני פקידים קשישים, יושבים מרחק בשורה 60, יושב האחד וילדו לידו, ויושב השני ולידו ילדו, ושני הקשישים, זה עם זה מסיחים, ואינם מקצרים כי הם מעריכים, והם אומרים לילדים שישבו בשקט, ואז הם סוקרים את הקרקס, ואומרים את דעתם עליו, ואני חושבת שזה אחד הקטעים המבריקים שבספרות העברית. פתאום הם מתחילים להתלהב, והם רוחפים על גבי הקרקס, כמו האתלטים שבקרקס, ומשהו, איזה מטמורפוזה קורית בהם, וזה טיבו של הקרקס, שהוא יכול להלהיב כך ולעשות אדם זקן ומרובע ופקיד למישהו שיכול לרחף פתאום.
אלתרמן, אקרובט המילים, כלל בספר התיבה המזמרת שלו שיר על שני לוליינים, ניסימוב וניסימובה, שהגיעו מקווקז, והם כדרכם של לוליינים גוברים על כוח המשיכה ומצליחים לגרום לכל זה להיראות פשוט. הטקסט הזה לא הולחן, לפחות עד עכשיו, והנה הנכד נתן צלור ויסמין אבן עם השיר שהוקלט כאן, באולפני גלי צהל. נתיב ארוך עבר אלתרמן מגן הילדים בוורשה דרך החרדות כישראלי למשמע ידיעות על גורל יהודי אירופה ועד הניסיון לשכנע את הדור הצעיר כאן בארץ שציונות אינה בהכרח משלבת עם ציניות. שירי הילדים שלו לא מסתיימים תמיד בחיוך, לא נגמרים תמיד באיזו הלצה, אבל נדמה שהם מגוללים בצורה מבריקה את המציאות. לפני סיום, כמה תודות. לאירן להב, לגלי לירון ולאקי להב, שאפשרו לנו לטעום מעט מימי ילדותם. למוזיקאים נתן צלור ויסמין אבן, שתרמו מזמנם ומהיצירתיות שלהם, לחוקרת הפרופסור זיווה שמיר, לעומר דונסקי על עריכת הסאונד הדיגיטלית, על הביצוע הטכני לטל יוגב, ליאור שרם, עידן סביליה, עידו פוזננסקי, נווה בראל, חן מרינה, אלון בורנשטיין, דור אבידן, צליל ברגמן, גיל אברמוב ולאור אנצר, ליאלי שוחט על הייעוץ המוסיקלי, לילד אורי רוזנבלוט ולתלמידי כיתה ד' שבינתיים כבר עלו להי והסכימו ללמוד שיעור מחוץ לתוכנית הלימודים שלהם. תודה מיוחדת לנבר מאור. אני נעמה שוחט. תודה שהאזנתם.
אלתרמניה בגלי צהל, חוגגים 100 שנה בנתן אלתרמן. מעשה בתיבה מזמרת, על שירי הילדים של נתן אלתרמן. ערכה והגישה נעמה שוחט.